כן, אנחנו הגענו לפסקה רש נון. אז אמרנו שהשאלה שהעולם מבחוץ, המציאות החיצונית שואלת את בית המדרש, היא איך המציאות מסתדרת עם האידיאל. דהיינו, איך להגיב לפער שבין האידיאל העליון, התיאורטי, המופשט, המוחלט, שלומדים בבית המדרש, איך המציאות הזו, איך האידיאל הזה מתגלה בתוך המציאות, ובפרט כשהמציאות הרבה פעמים מתגלה לעינינו בפער גדול ביחס לאידיאל. שהדוגמה הטובה ביותר, או הנושא הקשה ביותר שהמציאות שואלת את בית המדרש, היא הצרות, האיסורים, הקשיים, הבעיות. הפער בין הרצוי למצוי, זה בעצם מה שהמציאות שואלת את בית המדרש. בבית המדרש אתם עוסקים באידיאל, ברצוי, אבל בוא תראה את המצוי ואת הפער בין המצוי לרצוי. איך אנחנו מגשרים על הפער הזה? לכן נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו מפני מה מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה. המחלה נקראת אסכרה, שמתחילה בערך פנימי באדם ומסיימת בפה, בדיבור. אז יש כאן כמה צדדים, שני צדדים עיקריים. א', היחס אל המכה, היחס אל המכות, אל האיסורים, אל הצרות. ב', ספציפית המכה הזו, שמתחילה בבני מאיים וגומרת בפה, במשל ובנמשל. אז בואו נראה את כל הפסקה. יסוד האיסורים בכלל ובפרט, או בכלל ובפרט, הוא כדי להגיע על ידם לתיקון מוסרי, בין במעשים, בין ברגשות, בין בדעות. תשב אנוש הדקה ותאמר שובו בני אדם. וכאשר כל כוח הפועל בבריאה יש בו דרכי התבוננות מכל צדדיו, בין בעצמותו בין במקרב, כן הוא גם כן במידת האיסורים. החולאים הרעים ומכות וניגי בני אדם צריכים שיקול של דעה איך להוציא מהם את התועלת המוסרית, בין מצד עצמות טבעיהם, בין מצד מאורעותיהם. וכל מה שיהיה המצב של הרע גורם יותר ליתן עליו עין להסתכל בכל פרטיו והליכותיו, כן תגדל מידת התועלת בהכונניות המוסריות הנמשכות מהם. וכולם יחד מעשה השם המה. למי שמתאר ומגביר שכלו להכיר את דבר השם מכל דבר ועניין כפי חשיבותו במציאות, וכפי יחוסו לעולם המוסרי שהוא הכוח היותר עיקרי ויותר מגמתי במציאות. כי תיקון המוסר הוא באמת תיקון הכל. ואין חפץ או חפץ בכל תיקוני הליכות הבריאה וכל הרחבות החיים שבה, אם לא יהיה תוכה רצוף מוסר השכל, ענוות צדק, חסד ומשרים. על כן, הכרח הוא שהמגמות המוסריות פזורות הן בכל פינה שבצדדי החיים, ולב חכם יסקילן. עוד שני משפטים. על כן גם המאורה של המחלה ההיא, שהייתה מהמיתות היותר קשות, שלפי הגמרא זו הייתה הסיבה, המחלה שתלמידי רבי עקיבא מתו ממנה, לפחות לפי אחת הדעות, אולי הדעה המרכזית, קשה מכולם ההשכרה, ופעלה כל כך הרבה על בני אדם, נוסד בעוז כוח תיקון מוסר עליון שהוא תפקידו. משפט אחרון, וכל המאורעות הפרטיים שבה מתכוונים תמיד לאותה המטרה הכוללת הנשפעת ממנה בכללותה. טוב, אז קודם כל הייתי אומר אולי בכותרת מאוד מאוד כללית, אנחנו חיים בעולם של מוסר, דהיינו, אנחנו חיים בעולם שיש לו מסרים, והמסרים האלה מופיעים לפעמים על ידי איסורים. שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. המסר, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם למען איזשהו מסר, למען איזשהו ערך, למען איזשהו אידיאל, למען איזושהי מטרה. המסר הזה, המגמה להגיע, או הדרך המעשית להגיע אל המסר הזה, לפעמים, נקווה שלא, לפעמים עובר את דרך האיסורים. כלומר, האיסורים ביסודם באו למסור איזשהו מסר. אין ערך לאיסורים מצד עצמם. האיסורים הם סך הכל סיבה, הם סך הכל תוצאה. המסר הוא הסיבה. הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים במציאות שלנו, של אחרים או של החברה, סוג של תקלה, סוג של בעיה, סוג של צרה, של איסורים. אנחנו מתייחסים הרבה פעמים אל האיסורים כסיבה. ואנחנו לא מבינים שמה שמניע פה את האיסורים זה משהו אחר. דהיינו, אני אומר את זה בצורה מאוד שטחית ופשטנית. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, העולם צריך להגיע למקומו, לתכליתו. אם העולם באופן שגרתי, נכון, פועל כדי להגיע לתכלית הזאת, אז העולם יכול להתנהל בשקט, בשגרה, בדרכים טובות, בלי כל מיני זעזועים וטלטלות. מתי הקדוש ברוך הוא משתמש לפי הכיוון הזה באיסורים? כשהוא רואה שהמציאות השגרתית קצת שחקה את ההגעה, את המטרה, את ההגעה אל המטרה שהיא המסר. שאלה המטרות. ואז הקדוש ברוך הוא מטלטל את המציאות, דהיינו מביא עליה איסורים, שבעצם האיסורים האלה הם תוצאה של הסיבה שהיא המסר, ואז ממילא אנחנו צריכים להגיע אל המסר דרך האיסורים. לכן האיסורים בעצמם הם לא, אין להם ערך. הקדוש ברוך הוא לא סתם מביא איסורים לאדם כדי לייסר אותו חס ושלום, כדי לצייר אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב עמו ישראל, אוהב אותנו, אוהב את האדם, הוא ברא אותו, הוא אבא שלנו, הוא אבינו ומלכנו. ולכן כל היחס אל האיסורים צריך להישפט או להיות מוערך לא לפי האיסורים, אלא האיסורים כתוצאה, ולכן אנחנו צריכים תמיד לחפש את המסר, את הסיבה. לכן אומר כאן הרב וגם בהרבה מקומות אחרים, שיסוד האיסורים, אמרנו כמה פעמים כשהרב כותב את המילה יסוד, הכוונה יסוד. זה היסוד, על זה הכל עומד. יסוד, זה הסוד של הדבר. היהוד הפנימית, האלוקית, שהיא הסוד של הדבר בעצמו. אז יסוד האיסורים, בין אם הם מופיעים לכלל, לחברה, לעם, לאנושות, בין אם הם מופיעים בפרט, בין אם הם מופיעים בכלל האדם, בין אם מופיעים בפרט של האדם, כאן מדובר למשל על מחלה שהיא יכולה להביא למיטה, אבל גם איסורים נגיד בעבר אחד, לאדם יש יבלת בזרת, זה גם סוג של איסורים, זה לא יביא את האדם למיטה, ברוך השם, אבל זה סוג של איזה בעיה, ולאו דווקא מחלה גופנית, כל העיכובים שיש לאדם, שכליים, נפשיים וכו'. אז יסוד האיסורים בכלל ובפרט, או בכלל או בפרט, הוא כדי להגיע על ידם לתיקון מוסרי. לכן, במאמר המופלא של הרב סולובייצ'יק, שכדאי פעם ללמוד אותו בצורה מסודרת, הזכרנו אותו כמה פעמים, שנקרא צדיק ורע לו, הרב סולובייצ'יק שם אומר, יסוד גדול, שההשקפה הבסיסית של היהדות ביחס לאיסורים ולצרות, זה לא למה, אלא למה. דיינו, זה לא שאלה גורלית על העבר, למה זה קרה לי, הוא קורא לזה אני הגורלי, אני באלף, האדם מישראל לא שואל למה זה קרה, כי אף פעם לא תהיה לו תשובה, כי הוא לא אלוהים, אלא הוא צריך לשאול את עצמו על היעד, על המטרה, שבשבילה אותם האיסורים הגיעו עכשיו. לא למה, אלא למה. לא אני גורלי, אלא אני יהודי. לכן, האם האדם יכול לענות יהודי בעין? לכן, מלשון יהוד, מטרה, תכלית, לכן, האם אדם יכול לשאול את השאלה למה? הוא יכול לשאול. האם הוא יכול לתת תשובות? יכול לתת תשובות. האם הוא יודע באופן מוחלט שהתשובות שהוא נותן אמת? לא. אבל לפחות הוא כן יכול לשאוף לאיזושהי מטרה, לאיזשהו מסר, לאיזושהי מגמה. הרואה האדם שבאים עליו איסורים, יפשפש במעשיו. לא כתוב יגיד, קרא לי א' בגלל ב'. זה לא כתוב. יפשפש בכלל מעשיו, יבין שיש כאן איזה מסר אלוקי, כמו שכאן הרב אומר, תיקון מעשים, תיקון רגשות, תיקון דעות, והוא יתקן מה שהוא מסוגל לתקן. אז הרוב שבאים עליו איסורים, יפשפש במעשיו. ואם פשפש במצאה, יתקן. מה יתקן? את מה שהוא מסוגל לתקן. את מה שהוא יכול לתקן. לכן, אנחנו לא שואלים על האיסורים למה. אנחנו שואלים למה. אנחנו לא שואלים על הגורל העברי, אנחנו שואלים על הייעוד העתידי. זה דבר מאוד עקרוני. גם בתהליך התשובה, דרך אגב, הרב כותב באורות התשובה, שאדם שכל הזמן מסתכל על העבר שלו, לא יוכל לעשות תשובה. למה? כי כל הזמן הוא יהיה מעורבב ומעורפל ומעורבל מנשון מערבולת בעבר שלו. והוא יחשוב שיש דברים שהוא לא יכול לתקן אותם. אלא התשובה, אומר הרב, בעיקר היא מכאן ולאבא. ברגע שהוא עובד מכאן ולאבא, ממילא גם את הגרעין של שעבר, הוא יכול לתקן. אולי את המעשים, לא? באורות התשובה. נפתח, אולי זה חשוב לפתוח את זה. הנה פתחתי בדיוק, ברוך השם. פרק י' ג' פסקה ת' כוכבית. יסוד התשובה, גם כאן הרב כותב את המילה יסוד, צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להבא, על העתיד. ובתחילה, בשלב הראשון, לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר, שלא יעשה עיקר את העבר שלו. כי בגלל שהוא התמקד בעבר, התחיל הלופ שלו. הוא עכשיו סביב זנבו. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות. יש מניעות שהן מניעות פסיכולוגיות, נפשיות, שהוא יגיד את זה, אני לא מסוגל לתקן. יש מניעות שהן מניעות מעשיות, הוא יגיד מה שהיה היה. אני לא יכול לתקן את מה שהיה. יש דברים שהם בלתי הפיכים, הם כבר עובדה, הם מציאות. כמו שלמדנו אתמול בערב, אדם שרצח חס ושלום. הוא יכול לחיות את המת? לא. נו, אז איך אפשר לעשות תשובה על רצח? אין אפשרו לעשות תשובה, כי הנרצח מת. מה? אז הרצון. שתחשב הכירת הרצון כהכירת המעשה. אז אם אדם יתמקד בעבר, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות. והוא דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אני יכול לומר פה מכבר שנים לא מעטות במכון מאיר, מניסיון של הרבה מאוד בחורים, שברגע שהם עשו את הסוויץ' לעבור מהעבר לעתיד, נפתחה להם דלת התשובה. ברגע שהם היו כל הזמן עסוקים, שבועים, ממש שבועים, בעבר שלהם, הם היו חסומים לחלוטין. אולי הם עשו פעולות טכניות, חשבו מחשבות חיצוניות של תשובה, אבל באופן אמיתי, הם תמיד היו, אם אפשר לומר, תקועים, כמו עם איזה חבל שקושר אותך לעוגן, ואתה לא מצליח להשתחרר ממנו. אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים, גם כן על תקנת העבר. אם האדם מכוון את עיקר תשובתו על האבא, בעזרת השם גם הוא יסדר את הדברים באופן כזה או אחר, שגם את העבר רוצה לתקן באיזושהי מידה, לפחות מה שיכול לתקן. מה שיכול לתקן במעשה, יתקן מעשה. מה שיכול לתקן ברצון, יתקן ברצון. וכו'. לכן אותו דבר כאן. אנחנו לא שואלים, כשבאים על האדם מסורים, אנחנו לא שואלים למה. אנחנו שואלים למה. לא, בלשון הרב סולובייצ'יק, לא האני הגורלי, אלא האני היהודי. אומר הרב סולובייצ'יק שמעולם היהדות לא שאלה את השאלה של העבר. תמיד שאלת העתיד. למה? או אל מועד, או אל יהוד. למה אנחנו הולכים? למה אנחנו רוצים להגיע? ולכן, היסוד של האיסורים הם לא האיסורים, אלא המסר שיש באיסורים. לכן, אדם שמתייסר, אם זה בדעותיו או ברגשותיו או בהיסטוריה שלו, במעשים שלו, ידע שיש פה מסר. יש כאן מסר חבוי שמפניו האדם הזה מתייסר כרגע. נכון שזה קשה ככה להסתכל על המציאות. כלומר, בואו נגיד לרגע ברמה יותר פרקטית. אני רוצה רגע לשפוט את זה לרמה הכי מעשית. אדם חולה. ודאי שהוא צריך ללכת לרופא. הרופא צריך לפתור את התוצאה, את המחלה. אבל אוי ואבוי אם הוא יחשוב שיש רק רופא אחד. הרופא יפתור את התוצאה. אבל יש כאן סיבה עמוקה. הוא צריך ללכת לרופא שיפתור את הסיבה. הרופא הזה הוא בעצמו יעשה איזה חשבון פנימי, או אולי מישהו שיכול לעזור לו בחשבון הפנימי הזה, אם זה רבו או מישהו אחר וכו'. לכן כשאדם חולה הוא צריך לעשות שני טיפולים. טיפול אחד ביחס לתוצאה לטפל במחלה. ברור, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו לא חיים רק בעולם של סיבות, אלא גם בעולם של תוצאות. מצד שני, לא יכול להיות שאדם יטפל רק בתוצאה. שהיא בעצם הצד התפל. שהיא בעצם הצד החיצוני. היא בעצם התוצאה, היא לא הסיבה. ולכן מה שאנחנו רואים כאן זה לא מה שאדם לא ילך לרופא. או לא יטפל את הדברים באופן מעשי. ודאי יטפל באופן מעשי. אבל ידע שיש לזה סיבות יותר עמוקות. אדם טובע בים. נו, עכשיו יש שני דברים שצריך לעשות לו. איתו. קודם כל להציל אותו מטביעה. ב' ללמד אותו לשחות, שפעם הבאה כשהוא קפוץ למים לא יתבשו. אז נכון שעכשיו הסיבה שבגללה הוא כרגע נמצא באמצע המערבולת, זה כי הוא לא למד לשחות. אז לא נעלה על החלקה, איך זה לא חלקה? על החסקה, שם, וניתן לו עכשיו דרשה, למה לא למדת לשחות לפני שנכנסת למים? לפני שאין לך תשובה, הוא צנח פנימה. בור שלו, אנחנו עכשיו ניתן לו עזרה ראשונה, נציל אותו. אחרי שהוא יתושש, אחרי כמה ימים, ניתן לו שיחת מוסר ומוטיבציה, ונרשום אותו לקורס שחייה. לך תשחה. לך תלמד לשחות. צריך כאן לעשות שני טיפולים. טיפול אחד להסרת הנזק באופן מיידי, טיפול שני לסיבה שבגללה הגענו לנזק הזה, כדי שלא יהיה פעם הבאה נזק חדש. האם יש סיבה שעולה עזרה? האם יש סיבה לכך שטבע האדם להתעלות בעבר שלו? כי זה הכי נוח, הכי קל. הכי קל כל הזמן לחפור בעבר. לראות עתיד, זה לוטה בערפל. העבר הוא ידוע, העבר הוא ודאי, העבר הוא מציאות. העתיד הוא סימן שאלה. אז יותר קל לאדם להיתקע בעבר שלו. כי את העבר הוא ידוע, את העבר הוא יודע. את העתיד הוא לא יודע. הוא שואל, למה אדם אוהב הרבה פעמים להתעלות בעבר? תשובה, כי אדם חי בעולם הזה. העולם הזה הוא מציאות וממשות. המציאות והממשות היא העבר. נכון? העתיד הוא מי יודע מה יהיה. אז כשאדם נדבק לעתיד, הוא בעצם נמצא בספק. כשאדם נדבק לעבר, הוא בעצם נמצא כביכול בוודאות. אז יותר קל בעולם הזה להתאפס לדבר שהוא ודאי. כן, מיכאל, בבקשה.
אבל גם כאילו, באמונת הזכר ליציאת מצרים, כל העבר שלנו הוא חלק מהחיים שלנו.
אבל למדנו כידוע וכמפורסם שיציאת מצרים עוד לא הסתיימה. יציאת מצרים היא כל יום ויום, מכל רגע ורגע. יותר מזה, כתוב בהלכה ששניים שלומדים תורה, אחד שלומד תורה, עשרה שלומדים תורה, חמישה שלומדים תורה, הם עכשיו הם מגלים או ממשיכים את הר סיני. אנחנו עכשיו פה במעמד הר סיני. אומנם מעמד הר סיני קטן, אבל אותה השכינה, אומר הרמב"ן, ששרתה בהר סיני, במעמד הר סיני ומתן תורה, היא אותה השכינה ששרתה במשכן, והיא אותה השכינה ששורה על שניים שעוסקים בתורה, ואפילו אחד. זו אותה השכינה. אולי זה מדרגות אחרות, יכול להיות, אבל העיקרון אותו עיקרון. לכן כשאנחנו מקיימים מצוות, זה לא זכר במובן של עבר, זה זכר במובן של הווה, חי ופועל. כשהקדוש ברוך הוא ברא את השבת, אז אנחנו לא שובתים כל שבת כי הוא שבת פעם, אלא כי הוא שובת עכשיו. ביום השביעי הזה הוא שובת. אז אני שובת כמוהו. מה הוא שובת? אף אתה שובת. מה הוא נפש? והיא נפש, אף אתה נפש. זה לא שפעם הוא עשה ככה. כדוע מה שכתוב בספרי חסידות, מעריכים בזה מאוד מאוד מאוד, שכל מועד, אם זה יום טוב דאורייתא או שבת, יום טוב דרבנן וכו', כל יום טוב, כדוגמה, הוא מגלה כל שנה את אותה התכונה, את אותו האופי, את אותו השפע שירד בפעם הראשונה של אותו יום טוב. אז אם אנחנו חושבים בסוכה שבעה ימים, אותו השפע שהיה במדבר בסוכות תשבו, הוא אותו השפע שמגיע אלינו כל שנה. עכשיו השאלה אם אני נפתח לשפע הזה, או שאני סך הכל עושה מעשה טכני, כביכול להיזכר במשהו שקרה. אדם שחי את התורה, מקיים מצוות, רק על בסיס העבר, סליחה שאני אומר את זה, הוא אדם אומלל. כי הוא לא מבין למה יושב בסוכה. איזה טעם יש לשבת בסוכה? אבותינו חיו במדבר, נשבו בסוכה. אני חי בווילה 4 קומות, מה אני צריך לשבת בסוכה? המדבר היה ארעי, זמני, 40 שנה, לא היה משתלם לבנות וילה כל שבועיים או כל חודשיים. אבל אני עכשיו, ברוך השם, הגענו למנוחה ונחלה, מה אני צריך עכשיו להיכנס לסוכה? פעם תקעו בשופר, כי זה היה הכלי שישמיע קול. היום בואו ניקח איזה אורגן חשמלי, נשמיע קול של שופר. בכלל למה צריך להשמיע קול של שופר? סתם מיותר. לא. אותו השופר שאיתו הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, התגלה בראש השנה כשברא את העולם, אותו השופר הזה הוא ייתקע באלף בית בתשרי בשנה הקרובה בעזרת השם. זה אותו השופר. בסדר? לכן זה לא זיכרון לעבר. הזיכרון הוא מגלה את המציאות האהובית, העכשווית. אבל אם אנחנו אנשים במרכאות כפולות ומכופלות דתיים, דהיינו אנשים ששומרים חוק, אז באמת המצוות יכולות חס ושלום עוד להרגיז אותנו. כי המצוות הן מצוות עבריות, עתיקות, פרימיטיביות, לא רלוונטיות, לא מדברות אליי לנפש, לשכל וכו'. אז אני עושה אוסף פעולות דתיות, כי ככה התחנכתי. יהודי אומלל, שיושב בסוכה שבוע, כי פעם אבותיו ישבו בסוכה. מסכן. דרך אגב, אחד הדברים, אחת הפרדוקסים, אחד הפרדוקסים היותר פשוטים ברמה הכי פשוטה, הרי יש דין לאכול בליל הסדר את המצה, שתיית היין וכו' בהסבה, נכון? עכשיו מה זה הסבה? פעם, לכל אדם, כשכל אדם היה אוכל, היה לו שולחן פרטי, והיה לו איזה מין כיסא נוח כזה, שהיה מאוד נוח, כשמו כן הוא, כיסא נוח, עם ידיות, ויכל להניח את היד על כרית, והיה אוכל מה שקוראים היום בסוטול, בכיף. כך הוא היה אוכל, שולחן פרטי. היום אתה יושב על איזה כיסא פלסטיק, אומרים לך, תאכל בהסבה, תרגיש בן חורין. אין לך אפילו איפה להניח את היד. אתה שם פעד כך, באוויר כזה, נשפח לך הקוס הראשונה של היין על החולצה. אתה בן חורין, איזה בן חורין? אתה עבד עבדים עכשיו. אז מה נעשה? לא נשתה בהסבה? נשתה בהסבה, איך נעשה? נארגן מראש את ליל הסדר, שיהיו מקומות ישיבה כאלה שהם מקומות של הסבה באמת. ואם אתה נמצא בליל הסדר, אתה רואה אנשים ממש עבדים. חושבים שהם בני חורין, שותים את היין בהסבה, הכל לא נוח, לא נעים, לא כיף. זה נקרא בני חורין? אבל כתוב בהלכה, לשתות בהסבה, מה אתה רוצה שאני אשמור הלכה? מה אנחנו רוצים? שתכין לך מקום שהוא באמת הסבה. פעם אחת בשנה מותר לאכול בכיף. באמת על כיסא נוח, או על מזרון, עם קריות ביד. מה? זה כיף, חבל על הזמן. אם היית מפה מזרונים וקריות, הייתי מדגים לך, חבל על הזמן. אתה מכיר את הסיטואציה הזאת של אותם אנשים שמרגישים כאילו, שחושבים שהם בני חורין, אבל הם מאוד מתענים כשהם אוכלים בהסבה, או שותים בהסבה? אתה מכיר את המציאות הזאת? תגיד לי, זה לא שיגעון? אם אני חס אדם נורמלי, ורואה את הסיטואציה הזאת, והוא שואל, תגיד, למה אתה ככה מתענה כשאתה אוכל ושותה? אני בן חורין, אני אוכל בהסבה. זה נשמע הזוי לגמרי. אז צריך להשקיע זמן בלסדר את המקום שאנחנו אוכלים ושותים בהסבה לפני לסדר, לסדר את המקום. ולא יושבים על כיסאות פלסטיק האלה. זה טכני, זה לא העניין. מה זאת אומרת זה טכני, זה לא העניין? זאת ההלכה. מתוך שאדם בגופו פיזית אוכל בהסבה, ירגיש בן חורין, אחרי המעשים משכו על דבר. אבל אם אדם אוכל כמו עבד, אבל כתוב בהלכה שהוא בן חורין, אז הוא משכנע את עצמו שהוא בן חורין, למרות שפנימית הוא מרגיש שהוא עבד. כשהיא תשפך עליו, הכוס השלישית יגיד, נמאס לי. לא רוצה. ואז הוא מתחיל לזייף, מתחיל כבר לשבת ישר. אני צודק או לא? אם אני לא אומר לו אמת, תגידו שאני טועה.
100%, נכון.
זה נכון. תודה לך. דברים פשוטים. אז אם המצוות כולם, הם לא זיכרון על משהו שהיה, אלא הוא שפע אלוהי שיורד לעולם, ואם השפע האלוהי הזה מעוגן בפעולות מעשיות, אנחנו צריכים להכין את הפעולות המעשיות לשפע האלוהי הזה. טוב, בואו נתקדם. יסוד האיסורים בכלל, ובפרט, בכלל ובפרט, הוא כדי להגיע, זה סך הכל תחנת מעבר, מקפצה, כדי להגיע לאדם לתיקון מוסרי, שהוא הסיבה האמיתית של האיסורים. בין במעשים, בין ברגשות, בין בדעות. גם תיקונים שקשורים לפעולות, להנהגות מעשיות, גם לתיקון הרגשות, המידות והתחושות, וגם לתיקון השכל, תיקון המחשבה, תיקון הדעות. קשה ונוש הדקה, הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, מביא לאדם מציאות של דקה, דקאות, שפלות, נמיכות, עושה אותו אנוש במרכאות, תשב אנוש עד הדקה, אבל בתומר, מה כל המגמה פה? שובו בני אדם. שובו לעצמכם, תהיו מה שאתם. וכאשר כל כוח הפועל בבריאה, כל מציאות, כל כוח שיש לו יכולת פעולה, כלומר יש לו השפעה, יש לו השלכה, וכאשר יש במדע הקדום, חשבו שיש כוחות רדומים ויש כוחות פעילים, נכון? היום יודעים שהכל פעיל בעצם. כל הכוחות הם פעילים. גם הכוחות הרדומים, הנראים רדומים, הם בעצם כוחות פעילים. לדוגמה, כשאתה רואה מים זורמים, זה כוח פעיל. כשאתה רואה שולחן סטטי, זה נראה לך כוח רדום. היום המדע יודע שזה שטויות. יש פה תנועה אינסופית. אם כן, כל הכוחות שהכל בחור ברע, באמת, הם כוחות פעילים. יש כוחות שהפעילות שלהם נראית לנו, ויש כוחות שהפעילות שלהם נסתרת מאיתנו. אבל באמת, כל הכוחות פעילים. וכאשר כל כוח הפועל בבריאה, יש בו דרכי התבוננות מכל צדדיו. גם בכוח עצמו, וגם בצדדים שבו, בזוויות השונות של אותו כוח וכו'. בין בעצמותו, בין במקרב, במקרים שלו. כלומר, בין בכוח עצמו, מה הוא, מה משמעותו, מה תפקידו, מה עניינו, בשביל מה הוא נברא בעולם, לאיזה מטרה הוא צריך להביא את העולם וכו'. וגם ברמה של הפרטים של אותו כוח. בין בעצמותו, דהיינו בעצמיותו של אותו כוח, בין במקרב, בין במה שהוא פועל, בהשלכות שלו וכו', כן הוא גם כן במידת האיסורים. כך אדם צריך להגיב כשמגיעים עליו איסורים בכל מיני צורות. בין איסורי גוף, איסורי נפש, מישהו העליב אותך. זה איסורים. הכרעת איזושהי הכרעה, והמסקנה הייתה שאתה טעית בהכרעה הזאת ושילמת עליה מחיר. זה איסורים. אדם נסע באוטו ולא שמר מחק ונכנס בזה שלפניו. טוב, ההלכה אומרת, החוק אומר, האחורי לשם. בסדר. זה סוג של איסורי. זה לא נעים. א', לא נעים עצם המציאות. אחרי זה כל הטרטור. לתקן, ההוצאה הכלכלית. כל הטרטור הנפשי, ההוצאה הכלכלית. זה לא נעים. זה סוג של איסורי. אז זה לא דווקא מחלות. זה כל מה שכביכול אנחנו רואים בו כלא עומד בציפיות. כפער בין רצוי למצוי. זה סוג של איסורים מבחינתם. אני רוצה להבין את הפסקה ברמה מסוימת, אני מבין אותה פחות. לא נגעתי בנקודה המרכזית. זה סוג של איסורים. אז איסורים זה לא דווקא מחלות. המחלה היא אולי דוגמה שהיא יותר קרובה אלינו להבנה. כן, הוא גם כן, אז היות וכל כוח פועל בבריאה, צריך להתבונן בין בעצמותו, בין במקרב, והשלכות שלו. כן, הוא גם כן במידת האיסורים. החולאים הרעים ומכות וניגי בני אדם. כאן מדובר על מחלה ממש, שמתחילה במעיים וגומרת בפה. אבל כמובן הכל כן נמשל. נראה בהמשך. כן, הוא גם כן במידת האיסורים, החולאים הרעים ומכות וניגי בני אדם צריכים שיקול של דעה. איך להוציא מהם את התועלת המוסרית. בין מצד עצמותי והם, למה המחלה הזאת הגיעה, למה האיסורים האלה הגיעו, בין מצד כל ההשלכות שהם גרמו אותם האיסורים. הרי לכל איסורים יש השלכות, כאלה ואחרות. אדם חולה. אדם חולה, אז קודם כל הוא חולה. ב', הוא מטריח אנשים לבקר אותו. הוא מטריח אנשים להוציא עליו כסף. הוא יוצא לעשות לאנשים דאגה. אני אתן סתם דוגמאות פשוטות. זה גם סוג של איסורים, הוא מתייסר, האדם הזה מתייסר, למה אני צריך להטריח אנשים? אז זה בחינת מקרב, זה ההשלכות. וכל מה שיהיה, המצב של הרעה גורם יותר ליתן עליו עין, להסתכל בכל פרטה והליכותה, ככל שאדם מסתכל בצורה יותר מדוקדקת, יותר פנימית, גם באיכות וגם בכל ההשפעות וההשלכות, כן תגדל מידת התועלת, בהכונניות המוסריות הנמשכות, המוסריות הנמשכות מהם, מכל ההכנות המוסריות שאמורות להתגלות, זה דרך היסורים האלה. שולמית שואלת, ראיתי שאתה מחייך, אז אמרתי, זה מעניין כנראה. כעקרת בית שמארחת 24 אנשים בליל הסדר, אני מרגישה לא כבן חורים. אינני מתלוננת, אבל זו המציאות. שולמית היקרה, הרני לאחל לך שתארחי 240 אנשים בליל הסדר הבא. אבל בתנאי שלא יכול להיות שאת ומשפחתך תרגישו עבדים. ולכן, אם זה מאוד עקרוני לך שהחרוסת היא תהיה שלך, בסדר, תעשית החרוסת. אבל לא אפשר קצת כלים חד פעמיים. כדי שלא אחר כך תעמדי ותשתפי או לעשות תורנות מראש. אולי אפשר להזמין איזה חצי קטרינג לסעודה. אולי כדי למצוא איזשהו מקום שהוא לא דווקא הבית, אם הוא קטן ולא יכול להכיל 240 אנשים בליל הסדר הבא. זה לא מצחיק. זה עצוב מאוד. לכן, אם עיניך, אני עכשיו עונה ברצינות. עכשיו מה שאני עונה לשולמית, אני עונה לאשתי ועונה לעצמי. בסדר? אם איננו מרגישים בני חורן בליל הסדר, אז צריך לעשות תיקון גדול כדי שליל הסדר יהיה ליל הסדר. אני לא אומר לא להזמין אנשים, כי ליל הסדר ברוך השם זה חג משפחתי. אבל צריך למצוא את הנתונים הנכונים כדי שתהיה באמת חירות פה. ואם זה גורם לי כאבים נפשיים ומעשיים, הוצאות כלכליות שאחר כך אני לא יכול להתגבר עליהם, למרות שהכל הקדוש ברוך הוא לא מכניס זה לחשבון, אז זה לא חלק מהעניין. אבל נגיד לא יצור ציור שאדם חושב שזה כן בעניין והוא טועה וכו' וכו', אז אם זאת המציאות, המציאות הזאת צריכה להשתנות. לכן אם את מרגישה לא כבת חורין, אז אני ממש מוחה על זה שאת לא מתלוננת. מה זאת אומרת אינני מתלוננת? את צריכה להתלונן. בפני מי? לא בפני המסך של הערוץ, של ערוץ מאיר, אלא קודם כל בפני בעלך. דבר ראשון, זה לא תלונה. זה... איך הייתי אומר? לא, זאת לא תלונה, זה רצון לשפר. לכן אני מאחל לך בפעם הבא שתשלחו לנו... איך קוראים לזה? אימייל? בפעם הבא שתשלחי לנו אימייל, תספרי לנו שהתלונה, וחשבת על פתרונות יצירתיים, איך ליצור מציאות שאת ובעלך והילדים, וכל האורחים, שהם לא פחות מ-240 בעזרת השם, ירגישו בני חורין ממש.
ביניהם אני.
ואם צריך, עזרת השם. ואם צריך להזמין מלצרים ל-240 איש, נזמין מלצרים. ואם צריך לעשות תורנויות בתוך המשפחה, נעשה תורנויות. מה זאת אומרת? אנחנו הרבה פעמים הופכים תפל עיקר, עיקר תפל. בבקשה, יהודה נמבורג, יקירנו. יש פה כבר מלצרים פוטנציאליים. בהתנדבות או בתשלום? בהתנדבות. חזקה על יהודה. לא, אבל עכשיו אני רציני. אני חושב שכולנו, מה השאלה ששולמית שואלת? בואו נצא רגע משולמית, נצא מליל הסדר, נצא מ-24 אנשים, ניקח את זה לכל החיים שלנו. היא שואלת שאלה אמיתית וכל הכבוד על השאלה. ולכן כולנו צריכים לעשות תשובה, נדבר על עצמי, אני צריך לעשות תשובה בדבר הזה, בעניין הזה. לא יכול להיות שלא נרגיש בני חורין, כמשל, בני, ישראל בני מלאכים. זה משנה מפורשת, יש לה נפקמות הלכתיות. כמובן, בני מלאכים הם אנשים שמתאמצים, משקיעים, בסדר. אבל לא יכול להיות שהעיקר יעשה תפל, תפל עיקר. משה שואל, משה מארץ ישראל, אשריך, מה תוכחך? האם צריך לשכוח את כל העבר השליליות שאפשר להפוך את התכונות השליליות מהעבר לחיוביות? קודם כל, בשלב הראשון, צריך לשכוח את העבר, הרב כותב במפורש בורות הקודש, שלפעמים, לא אמרתי לשכוח את כל העבר. הרב כותב שלפעמים, טוב לשכוח את העוונות. אבל אני שוכח את העוונות לא כי אני עצלן, לא כי אני חסר אחריות, לא כי אני לא לוקח אחריות על מה שעשיתי. אני שוכח את העבר אם זה מעכב אותי מלהתקדם. לכן הרב כותב שם, יש שטוב לשכוח את העוונות. יש. אז אם אדם רואה שהוא מנופף בעבר, שישכח את העוונות שלו. אחר כך, בשלב השני, בעזרת השם, ינתב את אותם הכוחות החיוביים שהוציאו שלילה, ינתב אותם לחיוב. לכן אם אדם שוכח, אם אדם רואה שלא מצליח להתקדם, הוא לא ישכח את העבר, שיעשה חסד עם הקדוש ברוך הוא, וישכח את העבר. אומר שם הרב בורות הקודש יותר מזה. אם הוא שוכח לשם שמיים, גם הקדוש ברוך הוא ישכח לו לשם שמיים. מדהים. אני רוצה לקרוא רק רגע, אני רוצה לקרוא. ברשותכם. הפסקה שם נקראת, אם אני לא טועה, שכחה ושמחה. לפעמים אי השכחה גורמת לאי שמחה. אורות הקודש ג' עמוד רש נון. יש שטוב לשכוח את העוונות. יש מצב כזה שטוב לשכוח את העוונות. גם אם הם עוונות חמורים. נא לא לשכוח שיש שלושה סוגים של חטאים, חטא, עוון ופשע. חטא, עבירה בשגגה. עוון ופשע, עבירה במזיד. עוון, מזיד לתאבון. פשע, מזיד להכיס. אז אם נדייק בדברי הרב, הרב כאן לא מדבר על עבירות שעשינו בשגגה. אפילו עבירות שעשינו במזיד. לתאבון, נהננו מזה. סיפקנו איזשהו יצר שהיינו רוצים לספק אותו. יש שטוב לשכוח את העוונות. אבל אני שוכח לא כי אני אדם חסר אחריות, אלא ועל ידי מה שעושים כן לשם שמיים, כדי להתאמץ בעבודה, בעבודת השם, בשמחה ובהרחבת הדעת, בתורה וחוכמה, לשפר את העולם, להוסיף אור ושמחת השם במעשה, ועוד אני שוכח לשם שמיים, אני שוכח מתוך אחריות ולא מחוסר אחריות, ממילא, מידה כנגד מידה, נעשים הם אצל הקדוש ברוך הוא גם כן כביכול בגדר שכחה. אתה שוכח לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא גם שוכח לשם שמיים. מתוך ששכחתי לשם שמיים, החלק שאני כבר מכאן ולאבא, אני אזכר, ואני אתקן את השורשים. הוא אומר לי לזה את כל ההשפעות שאפשר להשפיע עדיין, לתקן. מישהו רוצה לומר משהו מקודם, ראיתי. כן, בבקשה.
למה? בתהליך התשובה
שאת החרטה ואת החרטה והבידוי. עוד פעם, החרטה והבידוי. החרטה והבידוי זה ההכרה בטעות. לא אמרנו שלא צריך להכיר בטעות. הרי נכתבו אנציקלופדיות. למה הרמב״ם, כשמנה את מצוות התשובה, ועסק במצוות התשובה, תלה את כל מצוות התשובה בבידוי. זה כל מצוות התשובה, הבידוי. כולמוסים נשברו על השאלה הזאת. כל התשובה מסתכמת בבידוי. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שבפתח יום הכיפורים, אנחנו גם עוסקים בסוגיה שקשורה לדיבור. וידוי זה לדבר על החטאים שלי, להתוודות על זה, נכון? כל נדרה. לא מצאו איזה תוכן יותר משמעותי בערב יום הכיפורים, להתחיל איתו את יום הכיפורים. כל נדרה, זה מה שיש להתעסק בפתיחה של יום הכיפורים. עוד פעם, נדר, דיבור. כל סוגיית הדיבור היא מאוד משמעותית, כשאנחנו עושים תשובה. אבל כאן אנחנו מדברים, אז זה סוגיה שלמה. אבל מה שאנחנו רואים, שאם אדם לא מכיר בטעותו, מתחרט על זה, ומתוודה על זה, אין לו סיכוי להתקדם, כי הוא לא מכיר בטעות. ההכרה בטעות היא לא אומרת שעכשיו אני הולך לתקן את הטעות. ההכרה בטעות אומרת, כלומר, אני אגיד את זה אולי יותר טוב. ההכרה בטעות היא לא אומרת שעכשיו אני הולך לתקן את העבר. ההכרה בטעות אומרת שאני לא רוצה לחזור על זה, אני רוצה להיות משהו אחר בעתיד. לכן אם אדם לא מכיר בטעות, איך הוא יחליט על עתיד יותר טוב? לא יהיה לו מכאן ולהבא. אם הוא לא ידע שהוא טעה מכאן ולשעבר, אז הוא יודע שהוא טעה מכאן ולשעבר. הוא מתחרט על זה, הוא מתוודא על זה וכו'. אבל עכשיו במה הוא יתחיל לעסוק באופן ממשי לתקן את העתיד. ואם יזכה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו, גם תקן את העבר מה שיכול לתקן. בבקשה, אבישי.
אני יודע שהרבה קודם,
כולנו
שכולנו 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 שקרה לפני שנה וחצי הייתי עם קביעה בבית, קביעה קשה, אנטיביוטיקה, והתפסמתי את האנטיביוטיקה, והתחלתי בדיוק רוצה להגיד קצת צער. לא הבאתי מאיפה זה בא לי. שמחתי, סיימתי את האנטיביוטיקה, פתאום קיבלתי טלפון, מאחר נחה בהם פה במקום העיר, ושאלתי, מה קורה את מה? הייתה ברור עכשיו, אבל אתה טוב. מתי אתה מגיע? וזה היה ביום רבי נראה לי, אמרתי, אני אגיע ונראה מושם, אחרי שבת. התחלתי כבר להגיע את השבוע. אני אגיע יום מושם. ואז אחרי זה אני הולך למנחה, פתאום אני אפשר לי, תובנה, רגע, מה מונע אבל לחזור מחר? כאילו, נכון, אתה יכול לבוא, למה? אתה יכול לבוא, ואז פתאום אני צריך להגיש שכל הצער שלי במוקר הזה, כדי לגרום לי לזוז קדימה, כי אם אין צער, אנחנו נשאר במקום, פתאום אנחנו נשאר במקום, והצער בעצם לגרום לזוז קדימה. ואז באמת למחר, ברוך שם, הייתי במוכן, ושתבוא.
יש לי שאלה, סליחה שאני שואל אותך בשידור חי. אתה מוכן לספר בשתי דקות, שתי דקות, איך אתה הגעת למצב שאתה הגעת? איך אתה הגעת למצב הזה? מה היה לפני כמה שנים? ומה היום? מה המסר של האיסורים שאתה עברת? אתה מוכן לספר? אתה לא חייב.
זה לא שתי דקות,
זה שלוש שעות. שתי דקות,
זה
שלוש
שבועות.
מה? שלושה שבועות. אני יכול אני לספר אם אתה רוצה, ואתה תתקן אותי בפרטים. בסדר? אבישי יקירנו. הצדיק האמיתי, באמת. וכל מילה היא מקטינה. היה... בעברו, לפני כמה שנים זה היה?
ארבע וחצי.
לפני נגיד חמש שנים. היה רקדן מקצועי, נכון? כן או לא?
לא רשמית, כן.
היית רקדן. והוא נסע לחוץ לארץ, זה היה לטיול? טיול שהתארך למגורים. וגם התפרנסת דרך אגב מריקודים האלה?
אני אולי אפילו לקצר לרב של הכיתה.
אני רוצה להראות איך אתה, מתוך כל מה שאתה עברת, איך אתה הגעת למסר המרכזי שהגעת אליו, ברוך השם. למסר שיש אלוהים. בכבוד. אבל תספר את הסיפור שאנשים ידעו. שלוש דקות. לכן אמרת אני מוכן לעזור לך. אני אגיד את זה בשתי מילים. אבישי היה חקדן מקצועי, בזה הוא ראה את עיסוקו, בזה הוא ראה את עתידו, והיה קצת בכיוונים, נקרא לזה מחשבתיים אחרים. נסע עם עיני נטוי על סקטבורד? על? מה זה? סקטבורד, אוקיי. נסע על גלגיליות באיזשהו כביש מרכזי בארצות הברית, בניו יורק, ונכנס באוטו, משהו כזה, והוא נפצע קשה מאוד, שכב בבית חולים, אני זוכר את הימים האלה שעוד לא הכרנו, הכרתי את אחותו, שכב בבית חולים גם מחוץ לארץ ואחרי זה גם בארץ,
כן?
ואחרי זה בארץ, שכב במצב קשה ביותר, כשהרופאים אמרו שהסיכוי שלו לחיות שואף לאפס. אני זוכר שהתפללנו גם פה, גם במקומות אחרים. לא הכרתי את אבישי, אבל ידעתי שאח של פלונית. זו תפילה גדולה. ואבישי ברוך השם, בכוחות המופלאים שיש לו, קם על הרגליים, תרתי משמע, וברוך השם, איך שאנחנו רואים אותו היום, זה נס גלוי. נס. הרופאים עד משהו לא מבינים את זה, נכון? הרופאים מבינים? מזמן הרימו ידיים. ואני חייב להגיד מקצת שבחו. אבישי, מקצת, תן לו, תרשה לי, אני רוצה להגיד מקצת שבחו, תן לי. תן לי.
אבל לא לתבור מקצת
שבחו. בסדר, תן לי.
כמו שאבו מיינס גלוי, הבריאות והפעם, הכל נכון?
בגלל זה אני רציתי לדבר, כדאי שלא תן לי.
אמרו לי, איך הוא עושה את חני, את זה, את הבחיים, ברוך שם, אדוני, צועק, חבל שם, גם אתה צועק.
נעזר את הצורך, אני רואה לי נגיד צורך צורך מתחכם, כמו שהתימנים מתחכים כאלה. אז אמרו לי, למה את הצורך? אמרתי יום, כי בינינו, הנס שאני בחיים, שאני כבר, זה גורנים ועובדים, לעומת הניסים שקוראים אותי כל יום,
אבישי, אתה מפריע לי להגיד מה שאני רוצה להגיד. תן לי להגיד. אבישי לקח על עצמו, סליחה, אני מתפרץ. אבישי לקח על עצמו, הוא לא יגיד את זה, אני אגיד את זה בשמו. הוא לקח על עצמו, לא בגאווה ולא בחז ושלום, באיזה משהו מהכיוון הזה. לקח על עצמו, והוא עושה את זה בשקט ובצניעות. לא הייתי אומר לפרסם ברבים את הסיפור שלו, אבל בעצם המציאות שלו, בעצם החיים שלו, בעצם האמונה שלו, בעצם המסר שהוא מוסר כאן. מהאיסורים עצמם שהוא עבר, שיש בורא לעולם, והכל לטובה. ורקדן הוא כנראה, בעזרת השם, עוד יהיה נקווה, אבל לפי איך שזה כרגע, אולי זה מורכב קצת, אבל הוא גילה. דרך הוא, היה לו חלום, מה הוא רוצה להיות. ופתאום הכל התנפץ, בבת אחת על איזה כביש בניו יורק. והוא עבר את מה שעבר, וכל הטיפולים וכו' וכו', ועדיין וכו'. אבל הנה, עומד לפנינו, יושב לפנינו אדם, שמה שכתוב לו על הגלגלים, עדיין כתוב? כתוב. אין עוד מלבדו, זה לא סיסמה. זה לא סיסמה. ומי שהיה איתנו בטיולי חנוכה בשנים האחרונות, וראה את אבישי, את כוח הרצון שלו, את העוצמה האמונית שיש בו, איך לגלות מסר מתוך איסורים, כל מה שדיברנו פה רבותיי, זה דיבורים יפים. תסתכלו על אבישי, תאמינו לי, זה מה שכתוב. טוב, אשרנו שאתה איתנו, בעזרת השם, תהיה בריא. וכל רמח יברך ושסג ידיך. טוב, נמשיך בעזרת השם פעם הבאה. ופעם אבישי צריך לספר לסיפור שלו באופן מלא.